אז אנחנו היום משמר הבדרי חשוון תשע"ז כסלב עוד מעט על הסבא רבי יעקב משה חרל"פ. אולי נתחיל מההלוויה שלו והסיפור עם החזון איש שהרב דב יפה סיפר לך. בכבוד.
באותו בוקר ז' כסלב ישבתי בביתו של רמי חודש שהיה המנהל הרוחני של ישיבת חברון, וזה היו חודשים אחדים אחרי שהגעתי מתל אביב ולא הכרתי את המנהגים הירושלמים. פתאום, זה היה בשכונת גאולה, אני יושב בבית שלו והשיחה קולחת, הוא אומר לי שקט, 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 ואני רואה שהוא מטה אוזן. ואז אני שומע את הקריאה הירושלמית, אומר, בוא נשמע מתי הלוויה. יצא לוויה וכו' וכו'. אז עד נודע לי שיש המנהג הירושלמי הזה, שהולכים מזה זווית רחוב אחת לחברתה ומכריזים על מועד הלוויה. ואז הוא הכריז על מועד הלוויה של הרב חרל"פ. אז כמובן שגם לי החזה, יצאתי להלוויה והלכתי בתוך החבורה של בני תורה, והלכתי לידו של מי שהיה באותה תקופה, למדתי איתו חברותא, זה הרב דב יפה שיחיה, שהוא היום המנהל הרוחני של ישיבת כפר חסידים במשך שנים רבות כבר. ואני רואה שאנחנו יורדים במורד של הבוחרים לכיוון סנדריה, ואני רואה ששולי הפרק שלו קרועים, אז אני שואל אותו, דוב, מה זה? אז הוא אומר לי שהיה לי ספק, כיוון שזכיתי ללמוד הרבה תורה אצלו, הייתי בא לשיחות בסעודה שלישית וכדומה, אז היה לי ספק אם אני חייב לקרוא הקריאה, רב מובל, רב תורתו ממנו, כל מיני היסודות ההלכתיים האלה. אז אני שואל אותו, נו, אז נסעתי לבני ברק. זאת אומרת, באותו בוקר הוא נסע לבני ברק, לשאול, סתם נסיעה לבני ברק, אצל בני הסגל החבורה ההיא, היה לשאול את החזון איש, וכך הורו לי לעשות. אז עשיתי, דהיינו, הוא קרא קריאה בשולי הפרק שלו. זה נתן לי קצת הרגשה על כלל ישראליות והמעמד המיוחד שהיה על הרב חלב בעולם הישיבות. אז כבר לא מדברים שהוא היה ראש הישיבה במרכז הרב, אבל גם נניח כמו בישיבת חברון, בבני החבורה הזאת, וזה כבר מן הדברים שבוודאי סופרו ונבדקו, שהיו באים סגל חבורה גדול של בני תורה לשמוע את דברי הרב חרל"פ בשבתות רגילות, וזה מה שמופיע בחלק מהשיחות במי מרום וכדומה וכדומה, עם כל הידיעות המיוחדות על ההסתכלות המיוחדת שלו, גם אצל התורה המיוחדת שהוא שמע מהרב קוק. נדמה לי שגם אז סיפרו שנניח בימי סוכות הוא לא היה יוצא מהסוכה כל שבעת הימים פרט לפעמיים, פעם אחת שהיה הולך לכותל המערבי ופעם אחת שהיה הולך להקביל את פני הרב. ושמעתי מרב צבי יהודה כמה פעמים שבי"ז כסלו, שהוא חפטת בנובמבר למניינם, נפלה אז ההחלטה על חלוקת ארץ ישראל, אותה חלוקה שהתגלגל ממנה הקמת המדינה. ורב צבי יהודה סיפר לי על התסכול הגדול שהיה לו, איך הוא התבטא בלשון שבנביא, ואת ארצי חילקו, דהיינו החלטה על חלוקת ארץ ישראל. אז לא ידעתי את נפשי מה עליי, איך עליי לנהוג וכולי, ואז הלכתי לחדר הקטן של הרב, וכמובן שאחרי כמה רגעים רבי הגמי שהגיע לשם, ואני מצטט רב צבי יהודה, ויחי להיכן הוא יגיע? זאת אומרת, זה היה אותו מפלט של מקום מבטחים בסימני שאלה כאלה גדולים. ושם ישבנו שנינו דוממים, ובסוף נדמה לי רבי הגמי שנתן תפיגה ואמרנו, מעת השם הייתה זאת. זאת אומרת, למרות חלוקת ארץ ישראל והעצמאות של יהודים שמובטחה רק בחלק מן הארץ, אז מעת השם הייתה זאת. דומני ששמעתי גם שלמה זלמן שרגאי, כעבור זמן, אחרי כמה שנים, שהתגלגלה שיחה על התפילות ביום העצמאות ועל הלל וברכות וכו', אז נדמה לי שרב שלמה זלמן שרגאי אמר למשם הרב חלב, נו, זה לא יהיה יותר גרוע מזוג מכנסיים חדשות שברכים שהחיינו. דבר ששמעתי אותו מרבי יהודה אבן שמואל, זיכרונו לברכה, מפרש מורה הנבוכים.
הרב מסתכל.
אז הוא סיפר לי שכשהוא גמר להדפיס את מורה הנבוכים, בתרגום של אימן טימון, המהדורה המקובלת נדמה לי יצאה בתש"ו, כל שלושת החלקים מנוקדים, בדוק הנוסח וכולי, חוץ מהמהדורה הפרשנית שלו, אז אמר לי רבי יהודה אבן שמואל, החלטתי לכבד את הרב חרל"פ בזה. הוא כמובן לא הכניס לי בחשבון שהעיסוק של הרב חרל"פ בשמונה פרקים, הוא מסביב לשמונה פרקים ביצירות של הרמב״ם. החלטתי, רבי יהודה אבן שמואל גר בראש רחביה, היה כבד הליכה, אבל פיין אמר לי, החלטתי בליל ערב ראש השנה, אני אלך לשערי חסד להתפלל ערבית במניין של הרב חרל"פ, ואחרי זה אני אתן לו את זה, נתקבל ממנו ברכה לשנה החדשה. באתי, התפללו ערבית, התפילה נגמרה, ואני רואה שרבי יעקב מאיר עוד עומד בתפילת עמידה, בערבית של ראש שנה. אז ישבתי לי על ספסל והמתנתי. ניגשו אליי הבנים של הרב חרל"פ, ואמרו לי, אדוני מחכה לאבא, אנחנו הולכים הביתה, ומקדשים ואוכלים סעודת חג, ואחרי הסעודה אנחנו באים פה לבית הכנסת לקחת את אבא בחזרה הביתה, ועדיין הוא עומד בתפילת עמידה, שתפילת ערבית של ליל ראש השנה של הרב חלב נמשכה למעלה משלוש שעות. זה היה הסיפור. אחרי שנים ראיתי באורי ואישי של הרב חלב על ימים נוראים, וראיתי ששם יש שיחה על שלוש שעות. שלוש שעות זה סתם חידה. אחד מהביטויים של החידה זה בהושענא, הושענא שלוש שעות, ורבו המפרשים מהם אותם שלוש שעות. השיחה של הרב חלב סובבת על הגמרא שמתארת את היום הראשון של האדם הראשון. ושם הגמרא מדברת על שלוש שעות ראשונות, שהיה בגן עדן והכל הלך בלכתחילה, עד שהתחילה מסכת הפיתויים והעונשים וירידת המדרגה. נדמה לי שהמסקנה עולה שם מתוך השיחה, שאנחנו צריכים לנסות לתקן את העולם שלנו במדרגה של שלוש שעות. אם קו המחשבה הזה הוא נכון, אז אולי זה הפשט למה שלוש שעות נמשכה התפילה. הרב חלב ביקש באותם שלוש שעות לעלות למדרגה של אדם הראשון קודם החטא. דהיינו, מתחיל ראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, איך מנסים לכבות תוך כדי תפילה ותשובה ובוודאי גם כוונות וכוונות תארים וכולי וכולי, את הדרגה של להיות לאדם הראשון קודם החטא. זה היום תחילת מעשיך. אבל זה לא מנע ממנו גם לרדת לעולם העשייה. סיפר לי הרב קולודצקי. הרב קולודצקי היה תלמיד של רב שמעון שקופ בגרודנה, והיה פליט מהמלחמה השנייה, והגיע ארצה כפליט, כמו כל הפליטים, על כל פנים בתקופה הראשונה, הרגיש בודד וארעי ובלי תומך ובלי משפחה מסודרת. והגיע גם למרכז. כנראה שבמסגרת הזאת גם הוא התייצב, את הפת הזה לא שם את זה, אבל כך הבנתי, הוא התייצב לפני הרב חלב שהיה ראש הישיבה שם. והוא עוד לא ידע את דרכו, אז כעבור כמה ימים הוא הלך ברחוב ירושלים. הוא היה חניך הישיבות הליטאיות עם המסגרת שלהם, והרב חלב הבחין בו ברחוב כשהוא עלה בצד אחד של המדרכה, והוא היה מעבר לכביש. הרב חלב ראה אותו, אז הוא חצה את הכביש והלך במאור פנים לקראתו ושאלנו מה שלומכם וכו' וכו'. הרב קולדצקי סיפר לי שזה מאוד רומם אותו. מי שהיה רגיל בצורת ההנהגה של ישיבות ליטא, ההבדלים בין ראש הישיבה לבין תלמיד, בייחוד פה שזה לא כל כך תלמיד ואדם פליט שאין לו מסגרת משפחתית, אז ראש הישיבה עובר את הכביש רק להגיד לי בוקר טוב ולשאול מה שלומי, אז ירד, הפשט ברב חלב היה כי הוא היה מסביר פנים לכל אדם, על אחת כמה וכמה לבין תורה שהיה פליט, אז בוודאי שהוא ראה חובה לעצמו לקרב אותו. אז מאור פנים, אני שמעתי את הסיפור הזה ממנו לפני כמה שנים טובות, והוא אז מוסיף לי, זה יצא להיות תש"א או תש"ב, דיינו זה סיפור של עשרות רבות של שנים, ועדיין ההרגשה הטובה שהרב חלב העניק לבן ישיבה פליט ליבבה אותו עד כדי כך שהוא העביר את זה גם אליי.
הרב דיבר פעם, למה חתן נמחלים אבונותיו?
דבר זה שמעתי מרב דוב יפה שאמר לי את זה בשם הרב חרלב. הרב חרלב, הוא בא אצלו ביום חתונתו לקבל ברכה ממנו. אמר לו הרב חרלב, בוא יגיד לך, למה חתן מוחלים לו כל אבונותיו? למה בכלל נותנים מתנות לחתן? כדי לשמח אותו. הקדוש ברוך הוא גם רוצה לשמח את החתן. אז הוא יכול לתת לו דבר שרק הקדוש ברוך הוא יכול לתת. הקדוש ברוך הוא, מתנת החתונה של הקדוש ברוך הוא לחתן, זה הוא מחזיר לו את השטרות. מחילת אבונות שחז"ל דיברו על חתן שזוכה למחילת אבונות, זה מתנת החתונה של הקדוש ברוך הוא, כדי שהוא יוכל להתחיל את הכל מחדש. הקדוש ברוך הוא משמח את החתן בצורה כזאת שהוא מוחל את כל אבונותיו. מחלת בת ישמעאל, דרשו חז"ל שמוחלים את כל אבונותיו, אמר הרב חרלב, זוהי מתנת החתונה של הקדוש ברוך הוא.
הרב אמר שאתה עוד זוכר את ההספד של הרב נריה, שבחי ירושלים, מה היה בהלוויה?
סליחה, מה שהפליא אותי זה הרב נריה הספיד ביידיש. וכולם הכירו את הרב נריה כאיש כפר הרועה וכו' וכו'. אז כשהמיטה הגיעה לסמטה של יד מרכז, אז חוץ מרב צבי יהודה וכדומה, אז הרב נריה מסתום כנציג התלמידים פתח בפסוק שבחי ירושלים ברך בנייר בקרבך, והפליג ביידיש שלא שלטתי בה כדי לעקוב אחרי המהלך כולו של ההספד, אבל על כל פנים הפסוק שבו, שהוא פתח בו, ליווה אותי, שבחי ירושלים כי ברך בנייר בקרבר, והמהלך של הדברים היום, אולי הם כתובים באיזה מקום, שהרב חלב הוא בבחינת בנייך בתוך ירושלים, יש לו מעמד מיוחד שהוא מתברך והיא מתברכת בו.
הרב אוירבך סיפר לך משהו מעמי עמוד שין למדבד, בעלי הוא לא ייבוש, הרב חלב סיפר לרב אוירבך, אם האדרת לא הרגיש על המקדש, תקצר ימיו.
סליחה, זה סיפור לעצמו. רב שלמה זלמן סיפר לי רב שלמה זלמן בעדינות שלו, פעם בתקופה הראשונה של שחרור הכותל, אז מצאתי את רב שלמה זלמן ממתין שם לאוטובוס, עברתי עם הרכב, הצעתי שאני אקח אותו, אז הוא בדיוק אומר, בתנאי שאתה נוסע למקום שאתה נוסע, אבל לא משנה בגללי. אמרתי שאני צריך לנסוע בסדר, אז הוא נכנס, אז הוא רצה כאילו לתגמל אותי בשביל החסד שאני עושה איתו, אז הוא אמר לי, בוא אספר לך, אתה גר פה ברוב היהודי, שם לא רחוק, ברחוב המדן, גרה האדרת, והאדרת, כשבא ממיר להיות הרבה של ירושלים, אז אנשי ירושלים טרחו לזכור לו דירה שחלון ממנה או מרפסת ממנה נשקפת על הר הבית. אז הדרך זה היה בתפרי סמך, סמך הוא הגיע אני חושב, בסמך ב' הוא נפטר. אז אולי בסמך דלת, על כל פנים, אז עוד בחייר בשביל סלט. אז האדרת אמר, זה יום מגיבות מהנה זין, דיינו, אנשי הקהילה ביקשו להנות אותי, ולכן מסחו לי את הדירה הזאת. זה וייזני, זה יום מקצר, ימי גוויזן. הם לא יודעים שהם קיצרו את ימי בזה. בזה שהייתי רואה כל יום את השואלים על שתיים, מהלכים על הר הבית, אז זה לא נגרמה לי הנאה. השלמה של הסיפור הזה, הרבנית של האדרת, כשהרב מיפו, חתן אחיו, היה בא לירושלים, אז כמובן גדולי ירושלים רצו לקבל את פניו, הם באו אצל האדרת, אמרה הרבנית של האדרת, אני לא יודעת, אגעתנו כל היום איזה רופן דח, הרב קוק היפוי, כל היום מסתובב שם על הגג, הוא מסתובב על הגג, כי נפשו קמה לצאת להר הבית.
אז את הסיפור הזה אמר הרב אוירבך שהרב חרלב סיפר לו? עם האדרת?
אני לא יכול, אני כבר זקן, אני לא יכול לזכור.
ומה לגבי, סיפרת לי שזה שיצחק נבון זכר לשירת הים, דיברת על זה שזה...
אני התפלתי, זה התפלות של החודשים האחרונים, כששמעתי וראיתי את יצחק נבון, כשהוא תיאר שהיה נער בן 15, גר נדמה לי במזכרת משה, והוא בנים לעדה הספרדית, ובליל שביעי של פסח, אחד החברים מציע לו ללכת לרב חרל"פ, כי כולם הולכים לשם. הוא היה רגיל לשירת הבקשות הספרדית בלילות שבת של חורף, אז הוא הלך שם לרב חרל"פ, ועברו עשרות רבות של שנים, אני כבר לא מדבר על תקופת היותו נשיא במדינה וכו' וכו', והוא לתוך המיקרופון שר בחן אשכנזי ספרדי את שירת הים במנגינה של הרב חרל"פ.
אמרת לגבי הרב מזרחי שהרב חרל"פ היה...
זה כבר, אני רוצה לספר, שמעתי זה כבר כתוב, נדמה לי כתוב בשירת
הים. מה הסיפור?
הרב אזרחי היום הוא ראש הישיבה הגדול של עטרת ישראל, בתור בחור צעיר בישיבת חברון, וגם אביו תלמיד ישיבת חברון, אז היו הולכים לשערי חסד, לשמוע את הרב חרל"פ, וזה סיפק הרבה יסודות רוחניים למי שהיו רגילים לסגנון המושר הליטאי. והבחינו באחת הפעמים שהרב חרל"פ עדיין לא מתחיל את דברי התורה שלו, למרות שכבר הגיע הזמן. ואז רק שהרב אזרחי שהיה בחור בן 15 נכנס, הוא התחיל לדבר, אז הבינו, או שהוא מלמל ואמר, עוד החברנר, כשיבוא הבחור הזה מישיבת חברון, שהוא היה מבריק בכישרונותיו, כשהוא יבוא אז הוא יוכל לדבר, כי הוא ישמע את כל דברי השיחה.
סיפרת לי שהרב צבי יהודה הכהן קוק סיפר לך שהרב חרל"פ חזר בכרכרה ולא בים במסע
זה שבוע? כתוב גם לנומן איזה כתוב.
מה הסיפור?
הסיפור היה שהרב חרל"פ היה שותף למסע הרבנים בתפרש עין דלת למושבות, שבטעות קוראים למסע התשובה, זה היה סיבורים אחרים לגמרי, על כל פנים הם נסו במושבות הגליל במשך כמה שבועות טובים והגיעו עד מטולה מהגלה, וכמובן שזה לא היה הכי נוח והכי קל. כשהגיעו לחיפה דאז, אז החליטו כדי להגיע ליפו, הם יפליגו בספינה. אבל הרב חרל"פ אמר שכיוון שהוא לא יצא מארץ ישראל, וקשה לאמוד באיזה מרחק מהחוף. הספינה הזאת תפליג, אז הוא ייסע ביבשה על הכרכרה, כי הוא לא רוצה לעזוב את ארץ ישראל, ותוך כדי נסיעה בים הייתה שערה, וזה היה מאוד מאוד לא נעים. אמר הרב קוק, נו, בזכות הרב חרלאפ שלא רצה לעזוב את ארץ ישראל, ודאי אנחנו נגיע בשלום ליפו.